היי רובין, דף צדיק ב', אנחנו מתחילים השורה העשירית מלמעלה, איתמר. שתי חצרות וחורבה אחת ביניהם. אנחנו, כפי שנראה בהמשך הגמרא, מדברים כאן על איבד רב שמעון, שרב פוסק אמור. שלפי רב שמעון, כל הרשויות הן אחת, חוץ מהבתים. אז לכן אומר רש"י, לא משנה למי שייך את החורבה, להם או לאחרים. העיקר שהחורבה לא פרוצה לרשות סורבי. אחת עירבה ואחת לא עירבה. חצר אחת עשתה עם עצמה עירוב, והחצר האחרת לא עשתה. אומר אבונה, נותנים אותה לזו שלא עירבה. היא תוכל לטלטל מהחצר שלה, כמובן את כלי החצר לחורבה. אבל לשעירבה לא נטיל. אפילו לטלטל כלי חצר לחורבה, למה לא? דיל מעטי להפוק אמנה דבתים לחורבה, שמה הוא יבוא להוציא את כלי הבית לחורבה. ורב הונא הוא הרי תלמידו של רב, הוא מדבר על איבד רב, שהוא פסק כרב שמעון רק במקרה שלא עשו עירוב, אבל כשעשו עירוב ומצויים בחצר כלי בית, אז אסור גם להוציא כלי חצר לחצר אחרת, עטו שמה הוא יוציא כלי בית. זאת הייתה, זה השיטה שרבו נעלי בדרה. וכי ברב אמר, נותנים את אפשרות השימוש אף לחצר שירבה, וממילא התוצאה היא, ושתיהם אסורות. זאת אומרת, ברגע ששתיהם יכולים להשתמש בחורבה, אז הם אוסרים אחד על השני, ושתיהם אסורות. למה אתה אומר ככה? אז חי ברב מפרש ואומר, ואם תאמר שתיהם מותרות, אם אתה תרצה לטעון, שכשאני, הוא שמע מרב, אף לשעירבה. אז אומר חי ברב, אני הבנתי בדעת רב שהכוונה היא, וממילא שתיהם אסורות. כי אם אתה תרצה לפרש, שהכוונה היא ששתיהם מותרות, כמו שמותר לטלטל מחצר לחצר, כלי חצר, אז גם פה אפשר יהיה לטלטל בחורבה. נאפשר לשניהם לטלטל כלי חצר. אז יהיה לי קושייה. מפני מה הם נותנים חצר שלא עירבה לחצר שעירבה? מה שרב פסק בדף הקודם, הלכה כרב שמעון, שמותר לטלטל מחצר לחצר, כלי חצר, אבל בתנאי שלא עירבו. אבל אם עירבו, אנחנו חוששים שהוא גם יוציא כלי בתים. אז רגע, אז מה רב פוסק כשחצר אחת עירבה וחצר אחת לא עירבה? בישלוימה, אם תרצה לומר, שאין נכון אמה. לחצר שלא עירבה יהיה מותר לטלטל גם לחצר שעירבה. כי הם עצמם, אין להם בחצר שלהם כלי בתים, אז אין מה לגזור עליהם. אבל לחצר שעירבה רב סובר שלא מאפשרים להם לטלטל כלי חצר לחצר שלא עירבה. למה לא? כי כיוון שמצויים פה גם כלי בתים, שמה הוא יטלטל את כלי הבית מהחצר הזאת שעירבה לחצר שלא עירבה. אז אם אתה אומר שרב בחורבה מתיר, למה שם הוא לא חושש שאלה שעירבו יוציאו לחורבה את כלי הבתים? אז לכן אומר חייב הרב, חייב להיות שכשרב אמר אף לזאת שעירבה, הכוונה וממילא שתיהם אסורות. אומרת הגמרא, לא, אין ראיה. אפשר לחלק בין חצר לחצר לבין חצר וחורבה. מה ההבדל? אתם כיוון דמינטרה מנה לבתים בחצר, כמו שכלי הבית שמורים בחצר, אז יש שם, מצויים שם הרבה כלים. אם מצויים שם הרבה כלים, כבר אפשר לבוא ולהתבלבל. אבל כאן, אחרי בחורבה, כיוון דלא מינטרה מנה דחצר בחורבה, אין מצויים כאן הרבה כלים, לכן לא עתי להפוקה, לא יבואו לטלטל כלי בתים מהחצר הזאת לחורבה. אז אם כן, נפלה הראיה של חיה ברב. איקד אמרי שגורסים באמת, חיה ברב אמר, אני שמעתי מרב, מאבא, אף לשעירבה. ואיך אני מפרש את הכוונה? ושתיהן מותרות. ואם תאמר שצריך להיות שתיהן אסורות, ואתה תוכיח לי, לפי שאין נותנים חצר שלא עירבה לחצר שעירבה, רב הרי פוסק שאסור לטלטל כלי חצר מחצר שעירבה לחצר שלא עירבה, שמה הוא גם יוציא כלי בתים. אז למה פה בחורבה הוא לא חושש? על כורחוך תוכיח לי שגם בחורבה הוא אוסר על שתיהם. לא, יש חילוק גדול. אתם כיוון דמינטרם מה לדי בתים בחצר והם מצויים שם, לא שרו בו רבונות, דעתי להיפוקה גם בטעות כלי בית. אבל בחורבה לא מינטרם, אנשים לא שומרים שם כלי חצר, אז לא כל כך מצויים שם כלים, שם לא גוזרים שמה הוא יוציא כלי בתים מהחצר לחורבה. אומרת המשנה, גג גדול סמוך לקטן. שאנחנו כאן אומרים גדול, הכוונה שיש גג, למשל רחב 500 900, ויש צמוד לו גג רחב יותר שהוא רחב, בוא נגיד 10 אמות. הוא בולט, הגג הגדול בולט משני צידי הגג הקטן. אז אנחנו אומרים, כיוון שיש לנו למטה בבתים מחיצות, ואנחנו אומרים, גוד עסיק מחיצתה. אז כאילו הגג גם כן מוקף מחיצות. גם הגג הגדול וגם הגג הקטן. עכשיו בוא נסתכל על המחיצה ביניהם. אם אתה מתייחס לגג הגדול, יש לו מחיצה שבמרכזה יש פרצה. כי איפה, במקום החיבור בין הגג הגדול לגג הקטן, פה אין כותל. עוד מעט נסביר למה נחשב שאין כותל. אז ביחס לגג הגדול, כיוון שמשני הצדדים יש לנו קיר ובאמצע חור, אז זה כותל עם פרצה. אם הפרצה לא 10 אמות, זה נחשב שיש כאן כותל עם פתח. אבל ביחס לגג הקטן, כל הצד הזה שלו כולו פרוץ ופתוח למקום שאסור לו לטלטל. אז לכן, הגדול מותר בטלטול, והקטן אסור כי אין לו מחיצה, הוא פתוח למקום האסור לו. אותו רעיון בדיוק, חצר גדולה שנפרצה לקטנה. גדולה מותרת כיוון שהיא יש לה מחיצה, וקטנה אסורה מפני שהיא כפתחה של גדולה. אומרת הגמרא, למה אני למתנתרתי? גם ציור של גג וגם ציור של חצרות, זאת אותו רעיון. עונה הגמרא, לרב שהוא סובר שבמקום הזה לא אומרים גוד עסיק מחיצתה, כי מחיצה, לא, מחיצה שהיא לא ניכרת למעלה, שהיא לא ניכרת אלא היא נבלעת מתחת לגג, לא אומרים עליה גוד עסיק. אז קטני גג דומי דחצר, מה חצר דווקא מינקרה מחיצתה, אף גג נמי מינקרה מחיצתה. אבל אם הגגות כאן, הגג של הבית הזה יהיה ממשיך מעבר לכותל, לא נגיד גוד עסיק מחיצתה. ולשמואל, שכן אומרים גוד עסיק מחיצתה גם אם היא לא ניכרת. גג דומי דחצר, מה חצר דקודרסה לרבים, אף גג נמי דקודרסה לרבים. הכוונה שהרבים רגילים לדרוך במעבר הזה בין הגג הגדול לגג הקטן. לכן אני אומר שלא אומרים פה גוד עסיק מחיצתה כי דרסה לא רבי. אז לא אומרים שיש כאן מחיצה. יוסיב רבי ורב זירה ורבי ברב חונון ויוסיב אבאי גבאיו ויסבה וכואמרה. שמע מינה ממתניתין, מה ראינו כאן במשנה? החצר הגדולה מותרת והקטנה אסורה, למה? מפני שהיא כפתחה של גדולה. מה הפירוש במילים האלה? ביחס לחצר הגדולה אתה אומר יש לה מחיצה פה, יש לה פתח, היא יכולה לחשב כסגורה, והיא גם יכולה לחשב כפתח פתוח, שכל החצר הקטנה היא כאילו נגררת אחריה, היא בתוך הפתח שלה. אבל ביחס לחצר הקטנה אין לה פה פתח, היא לא גוררת אחריה, רק שאין לה פתח, אין לה פה בכלל מחיצה, היא לא גוררת אחריה את הגדולה. או אם ככה יש כמה חידושי דינים גדולים. שמע מינה ממתניתין דיורי גדולה בקטנה. זאת אומרת, הקטנה נמשכת אחר הגדולה. ואין דיורי קטנה בגדולה. כיצד? דוגמה לנפקמינה לדינה. בהלכות כלעיים. אסור לזרוע זרעים. על יד גפן, על יד קרם, רק אם הרחקת אותם מהקרם, 400. אבל אם יש מחיצה, אפשר להצמיד לגדר מכאן גפנים ומהצד השני זרעים. אז כאן, אם יש גפנים בגדולה, ובוא נגיד במקרה כזה שהגפנים מגיעים עד לפתח, אסור לזרוע את הקטנה. אפילו אם תרחיק 400, אתה לא יכול לזרוע בכל הקטנה. כמה שאני אומר, כל הקטנה כאילו עומדת על פתחה של גדולה. ואם הוא בכל אופן זרע, אז ביחס לזרעים שנמצאים בקטנה הם אסורים, כי הם נחשבים קרובים ונגררים אחר הגפנים שבגדולה. אבל הגפנים שבגדולה יהיו מותרים. למה? כיוון שלחצר הגדולה יש כאילו מחיצה פה, אז הגפנים לא נאסרים. ולהפך, אם יש גפנים בקטנה, מותר לזרוע את הגדולה, כי בגדולה כביכול אומרים, סוגרים את הדלת, יש פה פתח, יש פה מחיצה. זה בדין גפנים. עוד דוגמה, אישה נמצאת בחצר הגדולה, והגט, בעלה, זרק לה את הגט בקטנה. תמיד אישה יכולה לזכות בגט אם היא והגט נמצאים באותו רשות, אם הוא זורק לה את הגט לאותו רשות שהיא נמצאת. אז פה היא מתגרשת, כי החצר הקטנה נגררת אחר הגדולה, והיא הרי בגדולה. אבל אם האישה בקטנה וגט בגדולה אינה מתגרשת, אתה לא יכול להגיד שהגט קונה את האישה. אין כזה דבר. אז לכן החצר הקטנה לא נגררת אחר הגדולה. עוד נפקא מינה, ציבור בגדולה, ושליח הציבור הוא עומד מתפלל בקטנה, יוצאים ידי חובתן, כי כיוון שהם הרבים, אז אני אומר, החצר הקטנה נגררת אחר הגדולה, ונמשכת אחריה. ציבור בקטנה ושליח ציבור בגדולה, הם יוצאים ידי חובתן. אתה לא יכול להגיד שהשליח הציבור שהוא יחיד יגרור את הרוב אחריו. תשעה בגדולה ויחיד בקטנה מצטרפים למניין. תשעה בקטנה ואחד בגדולה אין מצטרפים. צועה בגדולה, אסור לקרות קריאת שמע בקטנה, כמה שהקטנה כאילו בפתחה של גדולה. צועה בקטנה, מותר לקרות קריאת שמע בגדולה, למה? כי לגדולה כביכול יש מחיצה. אומר לו, אביי, אם כן מצינו מחיצה על האיסור, רואים שיש מחיצה בנויה שכל עניינה זה לאיסור. למה? שאלמלא אין מחיצה. אם לגדולה לא היו גיפופים שהם מחשיבים את זה כמחיצה, אלא הגדולה והקטנה היו שוות אחת לשנייה, היינו אומרים זה נחשב חצר אחת, ואם תרחיק 400 מן הגפנים יהיה מותר לזרוע. אז זה נקרא שאלמלא אין מחיצה, זורע במרחק 400. ואילו השתה, שיש כאן מחיצה, ואז זה אומר כאילו שיש פה פתח והקטנה נגררת אחר הגדולה, כל הגדולה אסורה. אמר לו רב זעיר אל אביי, מה אתה מתפלא ולא מצינו מחיצה לאיסור? ואותנם, חצר גדולה שנפרצה לקטנה, גדולה מותרת וקטנה אסורה, מפני שהיא כפתחה של גדולה. למה? כי לגדולה יש מחיצות עודפות על הקטנה. אומר רב זעיר, מה יקרה? ואילו ישבה את גיפופיה. בוא נגיד שהאיש הזה הלך לשני הקצוות של החצר הקטנה, וכנגדה בנה מחיצה עד תוך עומק כל החצר הגדולה. זאת אומרת, מישהו עכשיו שיעמוד בחצר הגדולה רואה שאין לו גיפופים משני הצדדים. אז נמצא שהמחיצה שהוא בנה, ואילו אשתה, עוד פעם, אם זה נקרא שהוא השווה את גיפופיה, אז הגדולה נמת תהיה אסורה. אמר לו אביי, זה לא נקרא, אתה מסילוק מחיצות הוא. הוא בונה מחיצה כדי לסלק את הגיפופים. אז זה לא מחיצה שעשתה איסור, זה מחיצה שבעצם הרעיון של הסילוק מחיצה אחרת. לכן זה לא ראיה. אמר לו רוב אל אביי, ולא מצינו מחיצה לאיסור ואיתמה, סיכך על גבי אכסדרה. אדם, יש לו אכסדרה, שיש לה שתי קירות שלמים, בוא נגיד מזרח ומערב, אבל יש לה פצימים. מצד צפון ודרום, משני הצדדים, יש לה פצימים כאלה של טפח, עמודים כאלה בולטים. כשרה, כמו שסוכה, שיש לה שתי תפנות ושלישית טפח, היא כשרה. ואילו ישבה פצימיה, אם הוא יעשה מחיצה פנימית, שזה יגרום לפצימים להיות מחוץ לסוכה, היא תהיה פסולה. הנה לך אדם שבונה מחיצה ופוסל. אמר לו אביי, אותו דבר ראשון לדידי, כשרה. כמו שאני סובר שאומרים פי תקרא יורד וסותם, נראה את זה לעלם. אבל לדידך שאתה אומר שלא אומרים פי תקרא יורד וסותם, סילוק מחיצותי, כמו שתירצנו מקודם, אם הוא יבנה מחיצות בפנים שיסלקו את הצינים החוצה, זה לא נקרא שהוא בונה מחיצה לאיסור, אלא זה מחיצה שמסלקת מחיצה אחרת. אמר לו רבי ברב חנן לאביי, ולא מצינו מחיצה לאיסור באותניה, בית שחציו מקורה וחציו אינו מקורה. אז אני אומר, פי תקרא יורד וסותם. כפנים כאן, בחצי האחד, מותר לזרוע כאן. ואילו הוא עכשיו יבוא וישלים את התקרה, ואילו ישווה את קירויו, אסור. הנה, אדם בונה בנייה של תקרה לאיסור. אומר לו גם כאן, האטם סילוק מחיצות הוא מסלק את הפי תקרה. ממילא אין פה משהו שמבדיל ומחלק בין החצי הזה לחצי הזה. עד כאן דף צדיק בייס.